פרשה בדיוק?
28:7-40. ברוך אתה ה' בורא מן המזמן.
אמן. חודש נובמבר, והיום 22.
כן.
22?
כן.
כן. אני לוקח.
אני יכול להגיד לך שזה ה' בכסלו. זה יום הולדת שלי.
מה זה לא
טוב?
על אף שיום הולדת כידוע לך, הולכים לפי התאריך הלועזי.
אני לא יודע, אני נכנסתי לשנתי השישי.
למה? כי ה...
מחליף אזור חיוג.
כן. אז מה זה על טוב?
רבה.
כי האזכור של יום הולדת בתורה זה יום הולדת את פרעה.
בחב"ד
הם
גם
מזכירים
את היום הולדת, אני לא יודע
איזה
תאריך,
אם זה תאריך. טוב, כי אצל חב"ד אין פטירה. אבל הם צודקים, למיתוס של דבר אין. רק שאין הבדל בין זה לזה. מה שאמת הוא אמת לכולם. טוב,
מתחילים.
אז אנחנו נלך לפי שיטת רבי מאיר. נתחיל בעמוד י"ח, תשובה 23, ואני אזכיר, היות ויש כאן קצת פחות מ-50% מהציבור שלא היה פה בשבוע שעבר, אז להזכיר את הנושא שבו אנחנו נמצאים ועיקרי הדברים שאמרנו בשבוע שעבר בעניין הזה. זכור לכם, אני מקווה, שהגמרא מתחילה את הדיון שלה, תנאי חכי דקתני ממתי ותו מי שנה דתני דעביד ברשע לתני בשחרית ברשע. ואז התשובה הייתה לעניין הזה שהתנה היה בפסוק שכתוב בו בשור ברכה ובקומך, ולכן התנה את העניין של קראת שמה דשכיבה אמת, ומוסיף על זה ואי בהיתמה יליף מבריאתו של עולם יכתיב הירב הייתי בוקר יום אחד. זאת אומרת שהגמרה כביכול הוכיחה שיש סיבה להתחיל את המצווה של קריאת שמע בערב. אז תחיל איפה אנחנו דף י' ח'
י' ח'
אז הגמרא ממשיכה משם ואומרת, אבל אם שכנעת אותי בכך שצריך להתחיל בערב, אז יש לנו בעיה, שהרי בספה של המשנה, דיינו בהמשך של המשנה, המשנה ממשיכה ואומרת שבבוקר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שניים לפניה ושניים אחריה. שמע סדר הפוך. אז הגמרא אומרת, אם כבר שכנעת אותי שצריך להתחיל מהערב, למה אתה משנה את הסדר בבוקר? והתשובה שמה הייתה שהתנה התחיל בערב, הגיע עד הבוקר, היות וכבר היה בבוקר, זה המשיך מהבוקר, ומשם המשיך בערב. ועל זה אמרנו, אם אתם זוכרים, שאנחנו יודעים שזה מה שהוא עשה. אנחנו שואלים למה? אנו שהתשובה כביכול רק מתארת בצורה יותר מדויקת, אם תרצו, את השאלה, אבל היא לא מתרצת את השאלה, היא לא נותנת תשובה של ממש לאותה השאלה. אנחנו נכנסנו מכאן לפירושו של של הרב, שפירוש שלו מבוסס על הביטוי כלל וכלל, פרט ופרט. דהיינו שהמשנה התחילה מעניין הכלל של הקריאת שמע, היינו מבחינת כל העניין של האחדות, וזה התחיל בערב, ואחר כך משמע המשיך בבוקר. אבל לגבי הפרטים, הוא מתחיל מהבוקר וממשיך בערב. זה היה העניין המרכזי שדנו בו בשבוע שעבר, ולאור העניין, לאור העניין, נראה לי שאנחנו אפילו נתחיל מתחילת הדף פה ולא מהשורה 23, אבל נלך קצת מהר כדי רק להזכיר את העניינים לאלו שהיו פה ושיגלו את העניין אותם שעדיין לא קראו את הקטע הזה. אז אנחנו נמצאים בשורה מספר 1, עד דקאי בשחרית. וכותב הרב שאי אפשר להתחיל בפירוש הפרטים אלא אם כן היה ביום, שדווקא ביום אפשר לו לראות אופן הפרטים ולהבין עניין צורתם בגילוי. זאת אומרת שכאשר אנחנו מתייחסים לדבר מסוים, אז אף על פי שיכולה להיות, הייתי אומר אולי אינטואיטיבית, הבנה כללית של הדבר, בכל זאת לפרש את הדבר אנחנו עדיין לא כל כך מסוגלים. יש הבדל בין הידיעה הכללית של דבר מסוים לבין ידיעת הפרטים. ידיעת הפרטים זה דבר שדורש חוכמה ובינה יתרה. זה לא אותו דבר לדעת ולהבין אינטואיטיבית שמשהו חייב להיות ככה, לבין לדעת למה זה ככה. זה ברור הנקודה הזאת, אבל הידיעה של הלמה היא דורשת מצב של אור, מצב של בוקר. אנחנו עוד מעט אחרי הקריאה נחזור לעניין הזה, אבל אפשר לומר על פי מה שהרב כותב שדווקא ביום אפשר לא לראות אופן הפרטים ולהבין עניין צורתם בגילוי. ומעיקרה כי מלכתחילה, בהתחלה, היו בהיעלם, ואי אפשר לפרטם בערבית ברשע, וזהו ויהי ערב תחילה, כלומר, דרגת עולם הזה. ובמה שנמצא בעולם, ומניסיונות דעלמא הדין של העולם הזה, מיד ובדרך כלל, יש לו אות ומופת למציאות העולם הבא, בחינת אמונה, דכתיב ואמונתך בלילות. שהאמונה העלם האמת כנודע, וכמו שהחושר הוא העלם האור, כמו כן עולם הזה הוא העלם עולם הבא. אי לכך, אי אפשר לעסוק בפרטים עד דקאי בשחרית. דהיינו, שכביכול, כשאנחנו עסוקים בעניין של הכללים, אז הכיוון הוא מעולם הזה לעולם הבא. אבל כשאנחנו רוצים להבין את הפרטים של אותו עולם הזה שבו אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים להסתכל על הפרטים מהבחינה של העולם הבא, שיש דבר שמעיד בעולם הזה על עולם הבא, ויש בחינה בעולם הבא שמסביר את הפרטים של העולם הזה. אנחנו יכולים להבין ממני שההבנה הזאת של הפרטים של העניין של קריאת שמע היא דוגמה רק לכך שיש דברים השייכים להיסטוריה של העולם הזה שלא נבין אותם עד שלא נהיה בעולם הבא. שההבנה של הפרטים, אף על פי שמבחינה כללית יש הסכמה אמונית לאותם העניינים, והסכמה אמונית, זאת אומרת שזה נובע מתוך ודאות אינטואיטיבית שככה חייב להיות. אבל הפירוט של כל הפרטים, של כל הבעיות, כל הצרות, כל האיסורים, כל הדברים שאנחנו נפגשים איתם במציאות של העולם הזה, אין בכוחנו להבין אותם על בוריים, עד שלא מסתכלים עליהם מצד של ההשלמה, מצד של היעד. האם הנקודה הזאת היא ברורה? זאת אומרת שכאשר אנחנו רואים את הפרטים בבוקר, זאת אומרת מהבחינה של העולם הבא, איכן זה מגיע, אז מאותה הנקודה של מאיכן זה הגיע, אנחנו יכולים להשליך על ההבנה של ההיסטוריה של העולם הזה. זאת אומרת שבבחינת של הקריאת שמע, שזה מהווה ביום יום מין, לא רוצה לומר רק מעבדה של הדברים, אלא שיש אותם הדברים שנאמרים מבחינת כלל, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מה פירוש הדבר? אז הברכות שהם הפרטים, מה שהגמרא והמשנה, אבל המשנה בלשונה מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, והגמרא מתרגמת את זה, פירש מילה דשחרית, פירש מילה דערבית, לנו שהברכות שאנחנו מברכים הן פירוש של אותו העניין, שמה מה ההכנה לקראת ההבנה של מה שאנחנו נגיד, מה שאנחנו נאמר, מה שאנחנו אומרים שמע ישראל, והברכות של אחרי, מה הן ההשלכות של אותם העניינים. אז גם הבחינה של הפרטים, דיינו הברכות שלפני, דיינו הדברים שאנחנו צריכים לתפוס כדי שתהיה משמעות לא רק אמונית, אלא גם מבחינת ההבנה של מה זה כולל. אז הבירור של הדברים האלו הוא יותר נחב בבוקר. כשאתם יודעים שהברכות של הבוקר הן ארוכות יותר מהברכות של הערב, שאפילו מבחינת הכללים של הפרטים של הערב מסתפקים במועט מהבחינה הזאת. אבל העניין מבחינת כללותו הוא שהיות ואין אנחנו יכולים להבין את הפרטים אלא מהבוקר אל הערב, אז מבחינת הפרטים זה מתחיל בשחרית, מברך שם לפניה ואחת לאחריה, ואחר כך הוא בערבית מברך שניים לפניה ושניים לאחריה. שורה 9, לכך כפית כללו של ערבית תחילה, ומיד אחר כך כללו של שחרית. דהיינו דרגת אלמא דעתי בחינת האמת. זאת אומרת שאחרי שבערב אנחנו אמרנו לגבי קריאת שמע אמת ואמונה, בבוקר אנחנו יכולים לומר אמת ויציב. יש הסבר של מרן הרב קוק בעולת ראייה שמסביר שהמושג ויציב זה בלשון ארמית, ובעיקרו של דבר עברית זה שייך לעולם הבא וארמית זה שייך לעולם הזה. וזה שאנחנו אומרים בשחרית בבוקר אמת ויציב וכל מה שבא אחר כך 15 תוארים אמת יציב ונכון וקיים וישר והבוב והחביב ונחמד ונעים ונוגע ואדיר ומקובל וטוב ויפה, הדבר הזה צריך לשום. אז הרב מסביר שהאמת שהיא ברורה מצד עולם הבא היא מאירה את הצד של העולם הזה בבחינה של ויציב. ויציב זה פירושו אמת מבחינת בלשון הרמי, כן? שאותה האמת שהיא ברורה מבחינת האור של עולם הבא היא מאירה את המציאות גם כן לגבי העולם הזה. לכך כפיד כללו של ערבית תחילה ומיד אחר כך כללו של שחרית, דהיינו דרגת אלמא דעתי בחינת האמת, כי האמת גילוי האמונה. אני רוצה להזכיר בקצרה, אני מקווה בקצרה לפחות, שאין המושג אמונה פירושו אי ודאות. זה לא שכפי שלפחות בשפה המדוברת וגם בשפות הלועזיות, כשאומרים אני מאמין פירושו אני לא יודע. הוא יבוא הבוקר, אני מאמין שכן, מה פירוש? לא בטוח. זה כלל לא המשמעות של המושג אמונה, ואת זה אנחנו למדנו במיוחד ביום שלישי פרק ת' שבגבורת השם של המהר"ל מפראג, שמסביר שהוודאות של האמונה לעומת הוודאות של האמת זה בדיוק אותה הוודאות, רק שהבחינה של האמת היא תוצאה של האמונה, או אם תרצו הבחינה של האמונה זה התחייבות, קבלה על עצמי לפעול בכדי שאותו הדבר שאני יודע שהוא אמת יתגלה במציאות בתוך שכזה. זה כלל לא עניין של אם אני אומר את זה באנגלית I believe, אבל believe במובן של משהו סובייקטיבי כביכול, שאני חושב ככה, אבל זה לא המשמעות בעברית. ואני רק רוצה להזכיר את הדבר הזה, אנחנו למדנו אותו כבר כמה פעמים, את החידוש, אפשר לקרוא לזה בצורה כזאת, לפחות הגילוי של הרב הוטנר בפחד יצחק, שמסביר שגם אמונה וגם אמת הם מילים שמתחילות עם המילה אם, א' מם. זאת אומרת שהם מגלים את החוויה הראשיתית של הילד, שיש לו אמונה באמו, והאמונה באמו זה ודאות מצידו. זה לא עניין של אולי או משהו כזה. יש משהו אימהי, אפשר לומר ככה, ביחס גם לאמת וגם לאמונה, ואולי לא בכדי ששתי המילים האלו בעברית הן מילים נקבות. כי האמת, גילוי האמונה, מה שהיה תחילה בחינת האמונה בגילוי הכלל ולא הפרטים, שהפרטים עדיין בהיעלם. אז כשבא האור מתגלה אופן אמיתתו גם לפרטים. אני חושב שצריך להקפיד כאן בהבנת המילה אופן אמיתתו גם לפרטים. זה לא רק שמתגלה אמיתתו לפרטים, אבל איך זה אמת לגבי הפרטים. הצורה, האופן של הדרך שבה אותו העניין שהיה אינטואיטיבית כבר ידוע בפנת כלל, איך זה מתבטא באופן באופנם של הפרטים. וזהו עד דקאי בשחרית. זאת אומרת, כשכבר הגיע למצב של שחרית, שאי אפשר קודם לכך. ואז רואה ומביט מהם הפרטים שהיו בתכלית הבריאה אשר תחילתה בערב. אתם זוכרים מה שאנחנו אומרים לחדודי, סוף מעשה במחשבה תחילה? אז אפשר לומר שסוף מעשה זה בבחינת בוקר, במחשבה תחילה זה בבחינת ערב. אבל זאת אומרת ש במחשבה של הבורא מבחינת העתיד של הדבר זה מצידו בוקר. אתם מבינים מה שאני אומר? במחשבת הבריאה הכל הוא מבחינת הסוף, הסיום. ההתחלה של הביצוע זה מתחיל מהבחינה של העולם הזה. זאת אומרת שצריך להיות במדרגה של מה מצופה בסוף, כדי להאיר מאותו הסוף את העניינים של התהליך ההיסטורי שמוביל לשם. כי בהיעדר האור נתערבבו הצורות ונעלם אופן היצירה בעומק הבריאה. טוב, אני אשאיר לכם להבין אינטואיטיבית את משמעות המשפט הזה. ודווקא בסוף המעשה של הלילה מתגלה מה שהיה תחילה בבריאה בחינת העלמה. זאת אומרת ש אולי ארמוז בכל זאת מה שהוא, כי אני לא רוצה להרחיב יותר מדי את הדיבור על הנושא הזה. אתם זוכרים, אני ארמוז את זה מכיוון אחר לגמרי, לגבי מה שהתורה אומרת לנו בסוף פרשת בראשית, כאשר התורה מתכוננת להודיע לנו על המבול. אז שמה יש פסוק שאומר אמחה את האדם, כי ניחמתי כי עשיתי. אז לא כתוב שמה כי ניחמתי כי ברטיב, לא על הבריאה שהיא בבחינת המחשבה, הכוונה, התכלית, אלא מבחינת האופן שהמציאות הזאת התפתחה בה, מבחינת עשייה. על העשייה, בעשייה עצמה יש בעיה, לא בבריאה. אז היות ובין העשייה לבין הבריאה יש שלב ביניים שנקרא יצירה, ואם תרצו אפשר לומר שהבחינה של בריאה זה התכלית, הבחינה של היצירה זה הכנה של החומרים כדי לבצע, והעשייה זה הביצוע בפועל. אז בין הבריאה לבין היצירה ישנו אותו העניין של בהכרח, הייתי אומר, של ערבוב הצורות לעומת הבהירות של הבריאה בשלב של היצירה. אבל אתם יכולים לשכוח כל מה שאמרתי ורק לזכור שזה העניין, שבין הבהירות של השלמות מצד הבריאה, כן, לביצוע בשלביו השונים יש ירידה. אפשר לומר את זה, אולי להוסיף רובד אחד בעניין הזה, זה שההעלם הזה הוא תנאי החופש והחירות שלנו. זה בגלל שאנחנו לא יודעים את התוצאות של כל פרט ופרט בכל המעשים שלנו שאנחנו יכולים להיות חופשיים. כי הידיעה הוודאית היא מבטלת את החופש. זאת אומרת שכדי שנהיה חופשיים, שההחלטות שלנו תהיינה החלטות חופשיות ולא מוכתבות, אז אנחנו צריכים להיות במדרגה מסוימת של העלם דבר. טוב, 16. כלומר, דווקא בעלמא דאתי בעולם הבא מתגלה טיבו דעלמא הדין של העולם הזה, ואי אפשר לו לאדם לדעת מה טיבו של עולם שעדיין עין לא ראתה משום ויהי ערב. זאת אומרת שכל זמן שאנחנו נמצאים במציאות של העולם הזה, אנחנו לא יכולים לראות את הבחינה של עולם הבא. וכן הוא אומר, מה רב טובך אשר צפנת. צפנת, זאת אומרת שזה בהעלם. מתי זה בהעלם? כשמסתכלים על זה מכאן. כי אף על פי שהוא כבר בפועל מבחינת מחשבת הבריאה, מבחינת רצון הבורא, לכתיב פעלת לחוסים בך, פעלת זה לשון עבר, זה כבר בפועל מבחינתו הוא, מבחינתנו אנו, אנחנו חיים את ההתפתחות של הדבר. בכל זאת עדיין צפון ואי אפשר להסתכל בו, בעניין הברכה בעלמא הדין להיות סמוי מן העין כנודע, שאלתך בשבוע שעבר. וזהו שאמרנו, כלל וכלל והדר פחת ופחת. כלל וכלל, כלל של ערב, כלל של בוקר, ואחר כך פחת ופחת, פחת של בוקר ופחת של ערב. ערבית ברשא והדר בשחרית, כלומר כללו של ערבית מביאו מיד לכללו של שחרית, אבל עד דקאי בשחרית רואה הפרטים, ואז דווקא מפרש הפרטים דבעלמא הדין נמי. כשרואה את הפרטים של הבוקר, אז משם יכול גם לראות ולפרש את הפרטים של הערב, דהיינו של המציאות של העולם הזה. במילים אחרות, כאשר אנחנו מסתכלים על העניינים מצד התורה, אז כביכול אנחנו מסתכלים על המציאות מבחינת ההשלמה, מבחינת העתיד, מבחינת העולם כפי שצריך להיות. ומשם אנחנו מסוגלים להסתכל על המציאות של העולם הזה לאור מה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו קוראים בתורה. אני מנצל את המציאות הזאת שבה אנחנו נמצאים, שאין לנו הדפים של ההמשך, כדי להרחיב קצת את הדיבור בעניין הזה. אתם יודעים שבמדרשים, במיוחד אני חושב על מדרשים שנמצאים במסכת שבת מסביב העמוד פחת, עמוד א', עמוד ב', קצת לפני, קצת אחרי, שהם אותן האגדות שבגמרא על מתן תורה. ויש שם כמה אגדות שמדברות על כך שעלה משה למרום. שעלה משה למרום וכו'. אז אני רוצה להסביר בקצרה את המושג מרום מהבחינה הזאת. מה הכוונה של הדבר. מרום פירושו עתיד. לעלות למרום זה להגיע מהמציאות של עולם הזה לממד של הייעוד הסופי של ההיסטוריה. וכאשר אנחנו אומרים שעל פי אותו הפסוק שעלית למרום שבית שבי, כן? עלית למרום, מדברים על משה רבינו, שבית שבי, שהביא מהמרום שמה את התורה שהוא הוריד כביכול משם לכאן. זאת אומרת שהתורה בתוך שכזאת היא הבחינה של הייעוד של העולם. כפי שרבנו הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר לגבי המצוות, המצוות שבתורה מתבטאות לא בלשון של ציווי אלא בלשון עתיד. למשל, כשהתורה אומרת לנו לא תגנוב, היא לא אמרה לנו אל תגנוב. אז זאת אומרת שיש כאן מצד אחד הבטחה, יגיע מצב כזה שלא תגנוב. שלא תגנוב זאת אומרת שזה לא יהיה יותר אפשרי, זה לא, זה דבר שהוא בטוח, יגיע מצב כזה לא תגנוב. אז זה עתיד. במציאות של העולם הזה ההבטחה של העתיד, ההבטחה הזאת של העתיד מתבטאת במשמעות של ציווי. זאת אומרת שבכדי שאני אגיע לאותו המצב המובטח, אבל שאני אגיע לאותו המצב המובטח לא מתוך הכרח של איזשהו כורח של פטליות, אלא מבחינת הזכות של המעמד שלי, אז זה דורש ממני את ההיענות לציווי כדי להגיע לתכלית שהיא הבטחה.
זאת אומרת, מי שזוכה לבחינת עולם הבא בעולם הזה, הוא כאילו כבר הרוויח את העניין הזה בעצם? הוא כבר לא יגנוב?
קודם כל כן. שנית, אפשר לומר ככה, שהחירות, החופש שלנו שדיברתי עליו קודם, הוא, אנחנו זקוקים לו רק בכדי לזכות על ידי מעשינו באותו הדבר. מאותו הרגע שהשגנו אותו, על נקודה הזאת הספציפית החירות נעלמת, כי אין בה צורך יותר. זאת אומרת ש כאן יש לנו אולי דיוק שאנחנו יכולים לדייק. יש בשפות מסוימות כמו האנגלית הבדל בין אני יכול ואני יכול. מה פירוש? יש אני יכול שהוא I can, ויש אני יכול שהוא איימי. אחד שמבטא באני יכול את האפשרות, ואחד שמבטא את הרשות. אז מבחינה הראשונה של הרשות נתונה, אני יכול. אבל מבחינה זו שעל נקודה מסוימת אני הגעתי למצב שזה הפך להיות חלק מעצמותי, כן? אז אני לא יכול. אני יכול, אבל אני לא יכול. שום דבר חוץ ממני לא מונע ממני לעשות את אותו הדבר שאני כבר הפנמתי אותו, שהוא הפך לא להיות מה שהוא שאני עושה, אלא ביטוי של מה שאני. וייתכן שזאת הסיבה שבגללה בעברית, כן? אנחנו לא יודעים כל כך לבטא את זה כפועל שבו יש איך קוראים לזה הפרונון I, כינוי גוף, שיש כינוי הגוף והפעולה שבפועל. I am, אנחנו לא יודעים לומר את זה באמת בעברית. אנחנו בעברית אומרים אני, וזה כולל כבר את העם של האנגלית. כי כאשר הגעתי לאותה המדרגה, אז אין זו כבר פעולה חיצונית לי, משהו שאני עושה, זה משהו שאני. אז כשמשה עולה למרום, כביכול, כן, זאת אומרת שהוא מתעלה למדרגה של התורה, ומהי המדרגה של התורה? היא התיאור של המציאות של העולם המושלם כמו שצריך להיות. והמצוות שבתורה הם הדרך שדרכו או דרכה אנחנו מגיעים לאותה המציאות. וזאת הסיבה גם כן שבתורה משולבים בצורה בלתי ניתנת להפרדה המדרגות של המצוות והמדרגות של הסיפור ההיסטורי. דהיינו שההיסטוריה של עם ישראל והמצוות שעם ישראל מקבל, ושאפשר ברמז להבין על פי דרך אגב אותה המשנה של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא של תחילת פרק י' א' בסנהדרין, שהגלות היא בחינת עולם הזה וארץ ישראל היא בחינת עולם הבא. ולכן הוא אומר נצר מתי מעשה ידי, לעולם ירשו ארץ, נצר מתי מעשה ידי להתפאר, שבאותה המשנה שבכל ישראל. זאת אומרת שזאת הסיבה גם כן שהסיפור של התורה, כן, מתחיל ב, נקרא לזה בינתיים פרה-היסטוריה, שזה ספר בראשית, ואחר כך מיד ההיסטוריה עצמה, שזה מתחיל מהמציאות של הגלות, זה כבר התחיל בהתחלות, בעיקר בסוף פרשת ספר בראשית, ומספר שמות ואילך התורה מספרת לנו על התהליך של היציאה מהגלות עד הכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת, כל הסיפור של העולם הזה מבחינת הסיפור של התורה, מבחינת עולם הבא. ולכן יש לנו תמיד את שתי הבחינות האלו שאנחנו נמצאים בתוכם וביניהם, הבחינה של הכלל והבחינה של הפרט. הבחינה של הכלל זו בחינת ההבטחה, הבחינה של הפרט זה הבחינה של הציווי. כשהתורה אומרת, אני לוקח שוב את הדוגמה הזאת של שדיברתי עליה קודם, או אולי אקח דוגמה אחרת שהיא שייכת דווקא ללשונו של הרב ציודה עצמו, קדושים תהיו, זו הבטחה. זאת אומרת שהכלל הוא כבר בבחינה הזאת של של הקדושה, וההבטחה, כן, שתגיעו לזה, היא ניתנת לפרטים. זאת אומרת שכאשר אנחנו מקבלים את התורה, אז אנחנו מקבלים את התורה במציאות שבה אנחנו נמצאים. זאת אומרת שאנחנו מועמדים להיות צדיקים, מועמדים להיות קדושים, אבל אנחנו ודאי עדיין לא כאלה, כי אילו היינו כבר כאלה, לא היינו צריכים את התורה, לא היינו צריכים את הציווי. כן, זה ברור? וזאת אומרת שהיות ואנחנו מועמדים אבל אנחנו עדיין לא, אז יש אפשרות של כישלונות, יש אפשרות של התקרבות, התרחקות, נדנודים כאלה אחרים לפי הנסיבות של החיים, מסיבות פנימיות ומסיבות חיצוניות. אבל יש הבטחה, קדושים תהיו, ויש מי שמוסיף בין תרצו ולא תרצו, כי לסופו של דבר זה יגיע. הזכות היא תהיה בהתאם למאמץ שכל אחד ואחד מאיתנו עושה ועשה, עשה ועושה ויעשה, כדי להגיע לכך. לכן אומרת המשנה בפרקי אבות, לפום צערה אגרה, שהשכר היא תהיה פונקציה של המאמץ. אני לא רוצה לומר שהתורה היא לא הישגית מבחינת השקפת העולם של העולם שלנו היום, שאנחנו חיים כביכול במין תחרותיות שאומרת כל הזמן שני זה לא אופציה, רק הראשון הוא שווה, וכן הלאה. אבל יחד עם זאת, זו דרך השקפה, ראייה של המציאות, שהיא מאוד פסימית. למה? כי היא מבטלת את כל המאמצים, שכל המאמצים לא שווים כלום בהישגיות הזאת. בעוד שמה שהתורה אומרת, שהשכר הוא בפרופורציה למאמץ שנעשה. יש דווקא על תחילת פרשת תולדות פירוש שאני אביא אותו ככה בראשי פרקים, שמסביר שאם אנחנו מסתכלים על הדברים רק מצד התוצאה, אז יש מישהו שנדיב מטבעו, ואז הוא נותן צדקה, יש לו אמצעים והוא נותן צדקה, נתן שקל. ויש מישהו שהיה רוצה להיות נדיב, אבל זה נגד טבעו, והוא דורש, כדי להוציא את השקל הזה מכיסו ולתת אותו לצדקה, זה דורש ממנו מאמץ כאילו קורת איבר. שניהם נתנו שקל, מבחינת התוצר זה בדיוק אותו דבר, אבל השקל של זה שאפילו בלי לחשוב נותן את השקל, לא דרש ממנו שום מאמץ, מה הוא שווה? מבחינת השקל הוא שווה שקל, אבל מבחינת מה זה מהווה נפשית, מבחינת הזכות של עשיית המעשה, זה כלום. לעומת זאת, שזה שעשה את המאמץ והתגבר על יצחו וכו' ונתן אותו, אז הוא שווה הרבה יותר. אז הגענו לשורה 23, שבדרך כלל, לא במשמעות הרגילה של המושג דרך כלל, אלא במשמעות המשמעותית של בדרך כלל, כן? מציאות העולם הזה מורה בהכרח למציאות העולם הבא. בינתיים זו כביכול הנחת יסוד, שהמציאות של עולם הזה, כן, מורה בהכרח למציאות העולם הבא. אנחנו נשאיר את זה בינתיים במצב של הנחת יסוד, ונחזור על זה כנראה בפעם הבאה. וזהו עניין האמונה, שהיא בדרך כלל כדאמרנו. אמנם אופן העולם הבא הוא דמבאר אופן העולם הזה לפרטים, והוא עניין של דעת. כי לכך בשחר אומר אמת ויציב, שהעולם הבא הוא תכלית לחיי העולם הזה, ומה שהוא התכלית הוא דמחייב אופן הפרטים שבאמצעים. זאת אומרת שמה שקרה במציאות של העולם הזה, הוא קרה כמו שזה קרה בגלל היעד שהיה צריך להגיע אליו. אני שהיעד הוא שמחייב את אופן הפרטים. אבל העולם הזה אינו אלא האמצעי לזכותנו לחיי העולם הבא. לכן מציאות העולם הזה, שהוא האמצעי, מחייבת המציאות של העולם הבא בדרך כלל דווקא, דהיינו דרך האמונה. אמנם הסדר השייך לפרטים הוא בהפך בהכרח, כי מה שעתידין להשיג באורו של עולם התכלית הוא דמחייב, הוא מה שמחייב את הצורות הפרטיות שבעולם האמצעים. על כן כללו של עולם הזה קודם בהכרח לכללו של עולם הבא, כי במעשה מציאות האמצעים קודמת למציאות התכלית. כי לכך פתח בערבית ברשע משום סדר בריאתו של עולם, והדר תנה בשחרית שבו נמצא הרמז לתכלית הבריאה. אבל מחשבת הפרטים שהיא בעולם הבא היא דמחייבת הצורה שבאמצעים, ועד דקאי בשחרית, ואז דווקא פרש מילי דשחרית, והדר פרש מילי דערבית, שהשגתם קשה מכולם. כלומר ברשע ויהי ערב והדר ויהי בוקר, ובשביל יום אחד חוזר לפרש הפרטים שבערב, שכבר ראה אותם באור בוקר.
והבן.
זה צריך להיות כאן ה' והבן. הנון והה' נמצאות זה על יד זה בלוח המקשים. אתם רואים, זה דוגמה של העניין של הכללים והפרטים.
אז מה הפרטים שהוא מפרש, שאנחנו רואים בבוקר, שמפרש את הערב?
אז זאת אומרת למשל אנחנו אומרים בבוקר יוצר אור ובורא חושך, כן? בערב אנחנו אומרים מביא יום מביא לילה, מביא בין יום ובין לילה. זאת אומרת שהדרך שבה האור יוצא מהלילה מתפרש בבוקר יותר, וזה שהכלל כאן זה מבחינת שהוא שעושה, יוצר האור הוא הבורא חושך. וההבנה של הדבר הזה יותר ברורה בבוקר. זה יותר ברור להבין שמתוך החושך יוצאים לאור, שזה שברא את החושך הוא היוצר את האור, בעוד שבלילה אנחנו צריכים להבין את הכיוון ההפוך, שמהאור אנחנו נכנסים למציאות של ההיעלם של החושך. אני רוצה רק לקרוא את השורות האחרונות. אינמה יש לומר כדפרשנו לעיל, כי סדר הבריאה דכתיב ערב תחילה שייך בעיקר לעניין הקריאה גופה. אמנם הברכות מעין התפילה, והתפילה מעין הקורבנות, היא לכך שינה הסדר כדי פירשנו, ודו כעצם הפירוש חד הוא, ומכאן אנחנו נגיע לאופן ב' שהוא אחרי העניין של החובה, העניין של הקריאה. אבל זה זה אותם הדפים שאין לכם עדיין, ולכן הערכתי בכמה מהנקודות על הנושא הזה. אני רוצה לנסות לומר את הדברים בצורה כזאת. יש שני דברים שנשארים קצת ככה תלויים באוויר. הנושא הראשון זה מה שהרב אמר, קביעה מבלי לתת שום הסבר על הדבר הזה, בשורה 23 דווקא בדף הקודם, שבדרך כלל מציאות העולם הזה מורה בהכרח למציאות העולם הבא. המשפט הזה לא רק שהוא נראה, אלא הוא קביעה מבלי שתהיה לה הוכחה. במיוחד המילה בהכרח. אז זה נושא שאנחנו נצטרך להעמיק בו קצת, כי אפשר לומר שבשלמה,
אבל הוא מוסיף את זה וזהו עניין האמונה.
אבל מאיפה, אבל אמרתי, האמונה זה לא שלם אני חושב, אני מקווה, אני נדמה לי אלא שיש לי שכנוע מוחלט בדבר הזה. אבל מה שאני מדבר עליו זה שכאשר אני לוקח את המשפט הזה בתוך ש, כן? מציאות העולם הזה מורה בהכרח למציאות העולם הבא. אם משהו מורה בהכרח, לא שייך בזה לא אמונה ולא ידיעה ולא שום זה, יש משהו שהוא צריך להיות ברור. אז מה שאני אומר זה שהמשפט הזה נראה לנו במחילת כבוד הרב לא נכון. שהרי היינו יכולים לומר ככה, אילו היה זה נכון, נכון במובן שאנחנו מבינים אותו מבחינת השפה, מבחינת הלשון, מבחינת המילים, אז לא היה מקום לשום ספק לאף אחד, ולא היא. לא כזאת המציאות. אז זאת אומרת שיש כאן משהו שעדיין בהיעלם. כי התחלתי לומר בשלמה, בסדר, שאם אני כבר יודע על עולם הבא, שאני יכול להבין על את הבחינה של העולם הזה בבחינת אמצעי כדי להגיע לעולם הבא, אבל כשאני נמצא בעולם הזה ואיני רואה, איני מכיר את התכלית, אז אני לא יכול להכיר, להתייחס לעולם הזה לכתחילה כאל אמצעי.
אפשר להביא את המשפט הזה
מאוד רחני.
אפשר להביא את ויכול להיות שהפנייה היא מראש, כי אתה לא חייב לדעת את העניין של העולם הבא, אתה יכול להאמין בו, אבל באמונה שלמה מתוקף העבודה שאתה עושה בעולם הזה.
כן, אבל כשאני מסתכל על המציאות, אז נשאלת השאלה, יש כמה אנשים ככה שעוברים ברחוב, ואני יכול לשאול אותם, אתה מאמין בעולם הבא? אז הם יכולים להגיד לי כן, או הם יכולים להגיד לי לא. מה גם שהמילה, מה שהם יבינו מהמילה שהשתמשתי בה, האם אתה מאמין, היא מאוכפלת. אבל כשאני בא ואומר למישהו, תראה, תסתכל על המציאות של העולם הזה, בהכרח זה מורה על העולם הבא. הוא יגיד לי שאני מטומטם, שאני משהו, יש לי איזשהו בורג ש...
אבל איך יכול להיות שמשפט הזה מלכת תחילה נכתב בעבור אנשים שהשלימו את העניין האמוני שלהם?
אז
אני חושב שאליהם בכלל לא צריך לפנות, לא צריך את המאמר.
אז אני מנסה לומר, תפקידי, אל תחשבו שהוא לערער את האמונה בעולם הבא, אבל אנחנו צריכים להבין את המושג של המציאות עולם הזה מורה בהכרח על מציאות עולם הבא. זה העניין שאנחנו צריכים איך לומר להתמודד איתו. זה דבר אחד. הדבר השני, שאנחנו דיברנו הרבה על עולם הזה ועולם הבא, ואנחנו גם דיברנו על מחשבת הבריאה והמציאות וכו', ואז נשאלת השאלה, ושתי השאלות קשורות זו בזו, למה הוא, הקדוש ברוך הוא, לא ברא את עולמו במדרגה של עולם הבא מלכתחילה, שאנחנו צריכים לעבור את כל התלאות האלו של של העולם הזה, על כל הבעיות והיסורים והצרות וכולי שיש בו, מבלי שנהיה בטוחים שנגיע ליעד. זאת אומרת שאת זה הסברתי כבר כמה פעמים, ואני רוצה לחזור על הנקודה הזאת. זה שאני לא מתייחס כרגע על המשפט הזה, אני מתייחס דווקא לבחינה של האמונה. האמונה השלמה היא שייכת לכך שבוודאי יבוא עולם הבא. האי ודאות היחסית זה איפה אני אהיה. זה ברור? זאת אומרת ש הזכות זה דבר שאני בונה על ידי מעשיי, ומה שאני אזכה לו זה מה שאני הכנתי לעצמי. אז הדוגמה, אם תרצו, של איך זה פועל במציאות, הדוגמה לזה היא השבת. השבת היא יום שבו אנחנו נמנעים מלהשלים את מה שלא עשינו במשך השבוע. לא הספקתי להכין את הצ'ולנט, אין צ'ולנט. היה לי לחם במקפיא ולא הספקתי להוציא אותו כדי להפשיר אותו, לחמם וכו', אז מה יש לי לאכול? לחם מוקפא. זאת אומרת שצריך להבין את הצד הזה של העולם הבא לעומת השבת. כשאנחנו אומרים על השבת שהיא מעין עולם הבא, אז זה מצד אחד מבחינת העונג שבת, אבל יחד עם זאת אנחנו צריכים להבין מהשבת על העולם הבא שעולם הבא הוא לא עולם המעשה, הוא לא עולם של רכישת הזכות, אלא עולם הגמול. ואז המאמץ הוא בעולם הזה. כשאני מגיע, זה כמו ש כשהיינו סטודנטים, אז הדוגמה שאתה, יש בחינה, מבחן, יש שלב מסוים שצריך להחזיר את העבודה. אם מה שאתה מחזיר זה טיוטה, אז אתה תקבל ציון על הטיוטה. כל כמה שהשלמת יותר תקבל בהתאם למה שהכנת. אבל שהם כבר מושכים את זה, ואתה עדיין רוצה לחשום עוד משהו. נכנסה השבת. אז בעזרת השם אנחנו נתחיל מכאן בשבוע הבא.
שלחו לי באימייל דיאלוג יפה כזה בין שני תינוקות חילוני, שני עוברים חילוני ודתי, וחילוני אומר, תשמע, אני מאמין יש עולם אחר שבו לא הולכים, כאילו לא מחוברים למקום אחד, אפשר להסתובב חופשי, ושאני אומר, מה, השתגעת, אין כזה דבר וזה, ואני מאמין שיש בעולם אחר איזה אימא שאוהבת אותך ומחבר, מה פתאום, אין כזה דבר, אין כזה כל מיני...
כן.
זה שלא מאמין, זה הדתי.
טוב.
זה שיעורים על שמות,
תחילת שיעורים על שמות. אתה מכיר את זה?
יש לי נדמה לי שני שיעורים ראשונים מהאינטרנט שהורדתי.
זה למה רש"י שינה את המדרש,
את הפסוק.
את הפסוק
בציטוט של הפסוק,
כן, כל פסוק מישעיה לקח פסוק מתהילים.
טוב,
זה
בלשון
אורגינלית?
זה שיעור של הרב, זה הקלטה של הרב
בעברית?
בעברית.
טוב, חשבתי
לא, זה ברוסית.
בעברית,
כמה זה?
מזה למדתי מה זה נקרא ללמוד מדרש. זה אף פעם לא שמעתי דבר כזה קודם.
כמה זה עולה?
זה עולה 20 שקל. זה אפטייזר מה שנקרא.
תודה רבה.
אני לא יודע. יש לי עוד הרבה ללמוד דברים אחרים. הדרך השנייה זה לא דרך קלה.
זה שמים באוטו.
אספר לך משהו, אבל אל תספר לאף אחד.
שאין לך דיסק.
אין לי דיסק באוטו.
זה טעות.
זה שיש לי גלגל רביעי באוטו, זה כבר הישג.
קודם כל זו טעות.
יש שלושה גלגלים גם מובילים.
זו טעות חמורה.
יש רדיו, יש רדיו.
לא. תראי, את לא יכולה להיות תקועה בפקק ולהתנחם בזה שיש רדיו. זה רק עושה אותך עוד יותר עצבנית.
עוד יותר טיפשה גם.
לעומת זאת. אם את תקועה בפקק, ואת שמה את הדבר הזה, אז את רוצה שהפקק לא ייגמר. את צריכה לבדוק, זו חוויה חדשה, צריך לעבור את זה, באמת.
זה מעניין שאתה מעלה את זה, כי אני ממש חושב, בזמן שקראתי, אמרתי, מתי אני אשמע את זה? באוטו אני לא יכולה. אבל זה באמת בפקק. עכשיו גם המוח שלך ריק לגמרי. תודה. מה
מדפים?
אז אתה מדפיס לשבוע הבא?
בעזרת השם בלי נדר. תודה רבה.
טל, יש לך את זה?
תודה רבה.